אתם מאזינים לרדיו על הגל, הרדיו של כפר הנוער הדס הנעורים. עכשיו ברדיו על הגל, הרדיו שלי, תוכנית הגשה אישית.
שלום לכולם, ברוכים הבאים לתוכנית חלומות פז, איתי מפז מלמד. שבוע שעבר דיברנו על צליאק והחיים עם זה ביחד עם דביר לאולי, וגם דיברנו על כפר נער הירדן. היום אנחנו נדבר, אנחנו נתחיל בלקות שמיעה. אני בעצם גם צליאקית וגם לקויית שמיעה. אז כאילו, הכפר נער הירדן, דיברנו על זה טיפה בתוכנית הקודמת. אני הגעתי שם בגלל הלקות שמיעה שלי בעצם, וחשוב לי קודם לדבר על זה. אז ככה, מה זה לקות שמיעה בעצם? לקות שמיעה זה פשוט בן אדם ששומע פחות טוב. זה יכול להגיע ברמה של קצת פחות טוב מהנורמה, ועד רמה של לא שומע בכלל, אלא רק רעשים שהם מאוד חזקים וכאילו די נדירים ביומיום. ככה. בעצם, אם יש מישהו שמאזין ומעניין אותו לראות איך בעצם עובדת הסקאלה של הלקות שמיעה, של השמיעה בכללי, מוזמן להסתכל, לחפש כזה טבלת בדיקת שמיעה כזה. בעצם, זה סוג של טבלה שמצד האנכי שלה יש את רמת השמיעה בדציבלים, ובאופק שלה, ברוחב, יש את התדירות שמע, שזה בעצם עד כמה הסטיל רחב וצר. אז מין סקאלה כזה מרחב וצר. ואז אפשר לראות שיש למעלה מינוס 10, וזה מגיע עד למטה ל-110 דציבלים. השמיעה הנורמטיבית עובדת בין מינוס 10 ל-10 ברמת הדציבלים שבן אדם צריך לשמוע. ועד אחרי זה יש ליקוי קל, בינוני וחמור ועמוק, שבעצם ליקוי עמוק זה בעצם חרשות. זה בעצם בן אדם שלא שומע, נקודה, כאילו, יש אנשים שבאמת כאילו פיזית לא שומעים, אין שום סיכוי בעולם שהם שמעו משהו, ויש אנשים ששמעו רעשים שהם מאוד מאוד חזקים ומאוד ספציפיים. וכל בן אדם יכול להיות בכל הסקאלה הזאת, אפילו כל אוזן יכולה להיות במקום שונה בסקאלה, שזה גם מעניין. יש אנשים שאוזן אחת שלהם לגמרי סבבה, והאוזן השנייה שלהם כאילו לא שמעת כלום, ואני הכרתי גם אנשים כאלה. בעצם, החרשות והכיבדות שמיעה זה שתי דברים שהם טיפה נפרדים אחד מהשני, אבל הם מן הסתם נוגעים אחד בשני. כיבדות שמיעה זה בעצם מצב שבו הבן אדם שומע באופן מאוד מאוד חלקי. זה תלוי גם בכמות החלקיות שלו. וחרשות, כמו שאמרתי, בעצם בן אדם שלא שומע כמעט כלום או כלום. בעצם, השמיעה החלקית מאוד סקלטית כזאת, כאילו, יכול להיות שמיעה של ליקוי קל, שאתה מפספס מילים פה, מילים שם, רעשים פה, רעשים שם, ויש את הרמה של הליקוי חמור, שאתה כזה שומע ממש כמעט כלום, כאילו, כזה רק הרבה רעשים חזקים, או נגיד שיש מסיבה, אז אתה שומע כזה שיש מלא רעשים, אבל אתה לא באמת מצליח להבין. עכשיו, מאוד מאוד חשוב לי להעביר את ההבדל בין לשמוע ולהקשיב. להקשיב זה ממש להכניס את עצמך לתוך המצב של ההזנה, ולשמוע זה פשוט לשמוע. וזה אותו דבר כמו ראייה, יש לראות ויש להסתכל, זה אותו דבר. עכשיו, פה זה נקודה שהיא קשורה גם בהבנת הדיבור, ואני תכף אגע בזה. חשוב לי שנייה לעבור על נקודה אחרת. יש הרבה אנשים שמתארים אנשים חרשים בתור חרשים אילמים. ומה זה בן אדם אילם? בן אדם אילם זה בן אדם שאין לו קול. אין לו יכולת לדבר, או שאין לו, יש לו בעיה במטרי הקול, בעיה בפה, אין לי מושג. בן אדם שלא יכול לדבר. לעומת זאת, חרש זה בן אדם שלא יכול לשמוע. לכן, אין דבר כזה, כאילו, אין דבר כזה חירש אילם כקבוצה של כל החרשים, אלא יכול להיות מישהו שהוא כן נולד גם חירש וגם אילם, אבל לא כל מי שהוא חירש, הוא בהכרח אילם. מה שכן, המון חרשים שחיים בסביבה של חרשים, אין להם סיבה להשתמש בקול שלהם, קיים הקול שלהם, יכולים לדבר. הם פשוט ידברו בשפת הסימנים, וזה לא אומר שהם לא יכולים לדבר, הם כן יכולים לדבר, הם פשוט לא עושים את זה, הם לא משתמשים בזה, אין להם למה. זה לא משהו שעוזר להם בחיי היום-יום. חשוב לי שנייה גם לדבר על הבדיקות שמיעה, ואיך בעצם מגלים את הלקות. איך אני מגיעה למצב שבו אני יש לי לקות שמיעה, איך אני מגלה את זה בכלל? אז נתחיל עם זה שאנשים הם ליקוי קל ובינוני, קצת יותר קשה לתפוס את זה, אבל כן, תופסים את זה. איך בעצם עובדת בדיקת שמיעה? כדי לדעת אם בן אדם לקוי שמיעה, אם יש לו לקות קושי, קודם כל הוא צריך ללכת לבית חולים למחלקת / מכון השמע. יש בתי חולים שזה ממש מחלקת שמע, ויש בתי חולים שזה נמצא בתור מכון שמע, תחת המחלקה של אף אוזן גרון. שם בעצם נכנס הבן אדם לתוך איזשהו חדר אטום רעשים, שיש כזה ספוגים מסביב של אטימת רעשים, הדי השמע, ומשמיעים באוזניות גדולות כאלה, מילים או צלילים, והבדיקה של הצלילים זה כמה בן אדם שומע, והבדיקה של המילים זה עד כמה בן אדם מצליח לתפוס את הבנת הדיבור, עד כמה בן אדם יכול לדבר, לא יכול, יכול להבין בעצם דיבורים. בדיקת שמיעה שגרתית, לרוב תכלול כזה צלילים ומילים ארוכות ומילים קצרות, ומילים קצרות ברעש. יש השפעה של רעש, ואנחנו ניגע בזה בהמשך. ואז בבדיקה, ברגע שיש את הצלילים, אז לרוב או מרימים יד או לוחצים על איזשהו כפתור, ובמילים אז חוזרים אחרי המילה, ואז כאילו מה שאמרת זה מה שסחת בעצם לתפוס בהבנת דיבור. ואז אחרי, כאילו, אחרי הבדיקה, שביצעו אותה מן סתם בדציבלים שונים, וגם שיש את הצלילים, גם צלילים צרים יותר וצלילים רחבים יותר. בעצם בודקים את מגיעים לאיזושהי דיאגרמה כזאת, מי שחיפש בגוגל על בדיקות שמיעה יכול לראות שיש כזה מין גרף, יש גרף אדום וגרף כחול, גרף אדום זה אומר אוזן ימין וגרף כחול אומר אוזן שמאל, ואז לפי הדיאגרמה שנוצרת, בעצם רואים איפה הלקות של הבן אדם, אם יש לו לקות, אם אין לו לקות, והרבה פעמים זה משהו שמוביל להחלפה של מכשירי שמיעה, למצב של שתר, שאנחנו גם בזה בהמשך, או להבין שהבן אדם כנראה סתם מפספס מילים, או סתם לא תמיד מקשיב ביום יום, וזה לא קשור לשמיעה, זה קשור להקשבה. אחרי בעצם הדיאגרמה, אם רואים שיש לבן אדם לקות, שולחים אותו הלאה או הקלינאית בעצם, שולחת אותו למכון שמע אחר, חיצוני של איזושהי חברה שנותנת מכשיר שמיעה, שנותנת שתלים, ושם מכווינים אותו כאילו לכמה צריך להגביר לו, כמה צריך להמניך. יש בזה המון פרמטרים שמשפיעים, וזה הכל בעצם לסוג הליקוי. אנחנו נצא להפסקה קצרה, נשמע את השיר סטארגייזינג של קייגו. יאללה.
hopeless that I should hopeless. Heaven can help us, well maybe she might. You say it's beyond us, what is beyond us to see and decide. We've been meteoric even before this. Burns half as long when it's twice as bright. So if it's beyond us, then it's beyond us, let's see and decide. And I will still be here, stargazing. I still look up, look up, look up for love. I will still be here, stargazing. I still look up, look up, look up for love. Still be, it's unkind. Let's make up our own minds. We've got our whole lives. Let's see and decide. Decide. And I will still be here, stargazing. I still look up, look up, look up for love. Stars don't disappear, they keep blazing. Even when the night is
כולם. חזרנו, והפעם חזרנו גם עם נהוראי, נהוראי תגניה.
תגניה.
כן, שהוא נמצא פה באופן מייק. אני לפני השיר, לא משהו, אתה מכיר את השיר הזה?
אני לא מקשיב לשירים באנגלית.
אני רוצה לספר קצת באופן אישי על הסיפור גילוי על לקות שמיעה שלי. בעצם הלקות שמיעה שלי היא מולדת. היא נוצרה ממוטציה באיזשהו גן. בעצם אני במשפחה שלי, כל המשפחה המורחבת על המורחבת, אני הלקויות שמיעה היחידה. בעולם החרשים והכבדי שמיעה יש דבר כזה, שומעים, חרשים, כאילו, יותר מגדירים כזה את העולם לפי זה, ויש לזה אכן משמעות ואכן סיבה גם, כאילו, סיבה אישית של כל אחד. אז בעצם הגילוי לקות שלי, היא בעצם הולדת, ולא גילו לי אותה ישר כשנולדתי או בחצי שנה הראשונה כזה שנולדתי, גילו לי אותה בעצם בגיל 3. עד גיל 3, ילדים, תינוקות בעצם, רוכשים את השפת אם שלהם. לי לא היה שלב של רכישת שפת אם באופן הטבעי. השפת אין שלי היא בעצם קריאה שפתיים. קריאה שפתיים זה פשוט להבין כאילו מה הבן אדם אומר, רק מה, מה אני רואה, איך שהפנים שלו זה זאת, עם, ה, עם הלחיים, עם השפתיים, עם, עם כל האזור שהפה. גם כאילו כזה, ששואלים שאלה, שאומרים איזושהי אמירה כזה מדייקת כזאת. אז רואים את זה הכל, וכל הלקויי שמיעה הסכימו איתי. אוקיי, אז בעצם אני נולדתי בליקוי שמיעה בינוני חמור כזה. משהו שהוא די באמצע בסקאלה. אני כן שמעת, אבל לא מספיק, אבל חצי קלאץ' כזה, מאוד חצי קלאץ', מפספסת מלא דברים. שמעת פה ושם כזה. לא עלו על זה בעצם 3 שנים. אני זוכרת שאימא שסיפרה לי בעצם, שבאיזשהו שלב היא לא הבינה כאילו אם יש לי עיכוב התפתחותי, או לא יודעת מה, חשדה שיש לי איזשהו עיכוב התפתחותי, כי לא התחלתי לדבר. אני כן אגבתי וכן שמעתי כזה מחיאות כפיים ומוזיקה לא מדויקת כזה, או פשוט רעש כזה מאוד מאומם. כן הייתי מצליחה להגיב לסלילים פה ושם, אבל לא הצלחתי להבין באמת. הייתי שומעת ומגיבה לרעש, נקודה, לא לרעש של משהו. ובעצם, באיזשהו שלב, היא ראתה שאני לא מתחילה לדבר, ראתה שתינוקות אמורים להתחיל להגיד את המילים הראשונות שלהם, לא התחלתי לדבר, אז היא חשבה שיש לי אולי עיכוב התפתחותי, ומפה לשם, ועשו כל מיני בדיקות. ובבדיקה הראשונה, לא יודעת מה בדיוק היה שם, אבל היו צריכים צוק של להרדים אותי בשביל הבדיקה. אני לא ממש מבינה בבדיקות שמיעה של תינוקות. ולא הצלחתי להירדם. לא נרדמתי. חומר לא עבד עליי. ואז לא עשו לי את הבדיקה, ואז אחר כך, לא יודעת, היה כל מיני סיפורים. בגיל 3, לקראת גיל 3 שלי, אמא שלי לקחה אותי לבית חולים אחר, עשו לי שם בדיקה אחרת, אני לא זוכרת את השם שלה, אבל דרכה גם גילו שיש את המוטציה בגן, וגם גילו שיש לי את הלקות שמיעה, וזה בעצם שלב מאוד מאוחר לגלות בו את הלקות שלי ספציפית, אם זה היה ליקוי קל או ליקוי קל בינוני, אז זה עוד היה מאוד מובן. אבל ברמה של ליקוי בינוני, ליקוי חמור כזה, זה באמת היה מאוד מאוחר הגילוי. ופספסתי בעצם את השלב של רכישת שפת אם. ואחר כך, אחרי שבעצם גילו לי את הלקות, התאימו לי מכשירי שמיעה. מה זה אומר התאימו לי מכשירי שמיעה? לקחו אותי למכון שמע, ושם בעצם בדקו איזה מכשיר שמיעה שלך בהתאם לרמה של הלקות שלי, ואז לפי הסקאלה של התדירויות, לפי סליל גבוה וסליל נמוך, יש סקאלה של כמה צלילים, וכזה איפה זה חזק מדי, איפה זה חלש מדי, איפה זה בדיוק, וככה עוברים על הסקאלה, עד שמכסים כזה את כל הצלילים, ו... תתחדשי, מכשיר שמיעה, אחרי 3 שנים שבקושי שמעת משהו, בקושי הבן, פתאום את שומעת, פתאום את צריכה להבין דברים, ותמודדי עם זה. אבל המזל שלי זה גם היה, שזה היה לפני השלב של גן דרום חובה כזה, ובעצם אני במקור מבאר שבע, ושם הייתי כל החיים שלי. אני הגעתי לגן מיכה. גן מיכה זה בעצם גן של ילדים וילדות לקויי שמיעה וחרשים, ששם עובדים איתם על כל העניין הזה של לשמוע, של לדבר, של להקשיב, של להבין מה אומרים בכלל. ממש שיקום שמיעה שם וגם במכון שמע, עשו לי שיקום שמיעה, שבעצם לימדו אותי איך לשמוע, איך להקשיב. ואני זוכרת, אמא שלי סיפרה לי גם, שבסוף, כאילו, היה לפני שהגעתי לגן, היה להם מטרה שבסוף השנה הראשונה, שלקראת גיל 4, אני כבר ידע להגיד 3 מילים, שאני ידע להגיד אמא, אבא והשם של הדודה שלי. וזה היה הציפייה שלהם. ואמא שלי אמרה, אין מצב, את מגזימה, כאילו רק עכשיו היא מתחילה לשמוע, היא מתחילה להבין. ובסוף השנה, שהשנה הראשונה שלי בגן טרום טרום חובה, במיכה, אני בעצם הצלחתי להגיד קצת יותר מזה. כל הכבוד, שנה ראשונה לחיים שאני שומעת, אני מצליחה לדבר, כל הכבוד לי. איזה יופי. והיא אמרה שממש התלהבתי מהשם של דודה שלי, ואמרתי אותו הרבה, קוראים לה אהובה, אז הייתי חוזרת על זה הרבה. כמו ילדים קטנים. כן, טיפור חמוד, מעניין. ואחרי זה, כבר הייתי גם בשנה השנייה בגן מיכה, וזה גן באמת מדהים, באמת חוויות כל כך טובות, ואני זוכרת משם המון דברים, ופשוט היה שם אווירה כל כך טובה. אני זוכרת שבגן לפני חובה, אמא שלי שלבה אותי גם בגן רגיל, כי היא רצתה שאני, היא רצתה לראות איך אני מצליחה כאילו להשתלב כזה בחברה השומעת, בחברה של אנשים שלמדו לדבר בערך מהרגע שהם נולדו, שהם שמעו מרגע שהם נולדו, לא רק בגיל 3. וכל הזמן אמרו לה, לא יש לך, את עושה טעויות, היא לא תצליח, היא תסבול, אין, את עושה טעויות, את עושה... אני הגעתי לגן הרגיל, היה לי קשה, מבחינה חברתית, מכל הבחינות, כאילו, היו חברים כזה, אבל לא תמיד היה לי כזה את האנשים הקבועים וזה בגן, וזה משהו שהתחיל קצת להשפיע. והייתי משולבת כאילו בשתי גנים, הייתי חלק מהשבוע במיכה וחלק מהשבוע בגן הרגיל, וחד משמעית השמיעה היוותה איזשהו מכשול ביצירת קשרים עם חבר'ה שמים, וזה המשיך אחר כך גם בחיים. אני רוצה שנייה, לפני שאני ממשיכה בסיפור של החיים עם השמיעה, לדבר על סוגי לקויות. ממה בעצם נגרם לקות שמיעה? יש 3 סוגים של לקות שמיעה. יש סוג ראשון של ליקוי הלכתי. זה בעצם הפרעה בעברת הצלילים לאוזן הפנימית. בגלל זה, ליקוי הלכתי נובע תמיד מאיזשהו נזק שנגרם לאוזן החיצונית או לאוזן התיכונה. כלומר, האוזן הפנימית ועצב השמע עשויים להיות תקינים לחלוטין. אבל גלי הקול לא יגיעו אליהם בכלל, או שהם יגיעו באופן חלקי. זה בעצם הסיבה השכיחה ללקות השמיעה הזאת. יש נוזלים באוזן התיכונה, או איזשהו קרע באור הטוב, והרבה פעמים מצליחים לעשות לזה איזשהו ניתוח, ואז מבן אדם שהיה לקוי שמיעה, הוא יהיה בן אדם שכן שומע, בזכות ניתוח אחד. זה סוג אחד. סוג שני, זה ליקוי שמיעה תחושתי עצבי. הוא נגרם גם מליקוי באוזן הפנימית, שבו בעצם בעצב השמיעה, או במסלולים העצביים בתוך המוח, מדובר בירידה בשמיעה כתוצאה מאובדן תאי שערה באוזן הפנימית. נדבר שנייה על איך נראה מבנה האוזן. יש את ה... אפשר לדמיין את זה כזה, שיש גלי קול שנכנסים לאוזן, ואז יש את אור הטוף. הם מגיעים לשם, הם עושים כזה... הם דוחפים את אור הטוף, ואז הדפיקות שלהם כזה מגיעות לשבלול, יש שבלול באוזן הפנימית, שזה בעצם שבלול שיש בו כזה שערות עם נוזלים, והשערות האלה מעבירות את הגלי קול הלאה, ואז משמה הן בעצם מעוררות את עצב השמיעה, ועצב השמיעה בעצם מעביר את המידע שהוא קיבל למוח, ובמוח בעצם יש את הפירוש של השמיעה. בני אדם כאלה, או שהיה להם אובדן שתאי שערה, שזה דבר שבדרך כלל קורה למי שנהיה לקוי שמיעה עם השנים, שזה תהליך שקורה עם הזמן, אבל יש עוד סיבות לזה. זה רק של משהו של זקנים, זה גם של יכול להיות משהו מולד. אני הכרתי חברה בכפר נער הירדן, שקראו לה הלל, והיא אוזן אחת, לא היה לה עצב שמיעה נקודה. לא היה אפשרות לטפל בזה, אי אפשר להשתיל עצב שמיעה באוזן של בן אדם. אוזן אחת היא שומעת ממש סבבה, אוזן שמיעה היא לא שומעת כלום, 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 אפילו לא רעשים גבוהים, כי אין כאילו, יש תקלה בתהליך קליטה, אוקיי? עוד סיבות שיכולות להיות לאובדן שערה, לעוד בעצב השמיעה, זה זיהומים נגיפיים, וכל מיני מחלות, או חשיפה לרעש חזק ומתמשך, וכל מיני דברים כאלה שהם יותר מחלות כזה. וליקוי שמיעה אחרון, ליקוי שמיעה גנטי, שזה מה שיש לי, מוטציה בגן, או בעצם יש ילדים שנולדים לבית חירש, שאני הכרתי בגן מיכה, מישהו שכל המשפחה שלו הייתה חירשת, הם כולם היו חירשים, 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 גם ההורים, גם הילדים, גם הדודים, גם הסבתא, כולם חירשים, שושלת של חירשים. וזה היה מאוד מגניב, כאילו שראיתי אותם כל הזמן מתקשרים כזה בשפת הסימנים, וכולם מבינים אחד את השני, וזה, זה, זה. התלהבתי מזה. וזה יכול להיות גם פשוט סתם גן פגום. מה שמאוד מעניין בנוסף, זה שהרבה פעמים ילדים שומעים נולדים להורים חרשים, וילדים חרשים נולדים להורים שומעים. וזה לא בהכרח כאילו הכל שומעים או חרשים, או מקרים ספציפיים כמו שיש לי. הרבה פעמים זה כאילו יכול להיות משפחה, ההורים שומעים, ושניהם יש איזשהו גן אחד פגום שלא השפיע עליהם, אבל ברגע שמעבירים אותו הלאה לילדים שלהם, שלושת הילדים שלהם יכולים להיות חרשים, או ארבעת הילדים שלהם, כל הילדים שלהם יכולים להיות חרשים. וזה בעצם סוגי הלקויות. אנחנו נצא להפסקה קצרה, אנחנו נשמע עוד שיר. נוראי, איזה שיר אתה שם לנו? I just need someone in my life to give it structure, to handle all the selfish ways I'd spend my time without her. Yeah, everything I want but I can't deal with all your lover. You're saying I'm the one but it's your actions that speak louder. I love you so. ברוכים השבים. אני רוצה עכשיו קצת יותר לשתף מהסיפור החיים האישי שלי, ופחות כזה לשתף ידע ומידע, שחשוב לדעת ולהבין על לקות שמיעה. אז אני בעצם, כפי שסיפרתי קודם, גילו את הלקות שמיעה בגיל 3, לפני זה לא בדיוק שמעתי, ואחרי זה התאימו לי מכשירי שמיעה. אני המשכתי את החיים שלי עם מכשירי שמיעה, בגן ובבית ספר. בבית ספר היסודי וגם בגן, החיים עם לקות שמיעה מאוד השפיעו עליי מבחינה חברתית. עד עכשיו, אני חושבת שהם כל הזמן השפיעו עליי, אבל זה גם דרך לברור חברים, אז זה טוב, זה טוב. אני זוכרת שהרבה פעמים ביסודי היה לי תסכול, גם מהבחינה של אני לא שומעת כלום ואני לא מבינה כלום ומה לזזל, כאילו מדברים פה וזה, ולמה יש כל כך הרבה רעש. היה לי, אני זוכרת ילדה מאוד ספציפית בקצה שלי, בן אדם בכללי מאוד נחמד, אבל כשאתם ילדים, אתם ילדים. ואני זוכרת שהרבה פעמים היא הייתה מדברת איתי ומנסה לפנות אליי, ואני שמחתי מזה כי נחמד, מדברים איתי. ואז נגיד היא הייתה אומרת איזשהו משפט, ואני הייתי כזה אומרת, מה? אז היא הייתה אומרת ישר, לא משנה. וישר כזה מפסיקה את השיחה בינינו. והדבר הזה שהוא חוזר על עצמו, זה מאוד פוגע. מבחינה רגשית, מבחינה של ההתפתחות החברתית. גם אם זה אישית בי, וגם אם זה כל לקוי שמיעה שמשולב בכיתות רגילות, בעולם השומע, מה שנקרא. זה דבר שהוא מאוד פוגע ומאוד משפיע. ואני מרגישה את זה עד היום, ואני עוד מעט גם אפרט על זה יותר. במקביל גם היה לי מורות שילוב לאורך השנים שלי, גם ביסודי, גם בחטיבת ביניים. אני זוכרת שהייתה לי מורת שילוב אחת שהייתה איתי מכיתה ד' עד סיום השנים שאני צריכה מורת שילוב, איריס. אם את מקשיבה אז תודה רבה לך. אני מאוד מאוד מעריכה אותך ומתגעגעת. בעצם מורת שילוב זאת מורה שעוזרת לתלמיד הלקוי שמיעה בהשתלבות שלו. בין אם הוא צריך יותר תהליך של להבין דיבור, בין אם הוא צריך יותר תהליך של הבנת השמיעה. וזה דברים שעבדו איתי בעיקר עליהם ביסודי. גם הייתי הולכת לקליני תקשורת פרטית שהייתי קטנה, שגם מאוד מאוד תרמה לתהליך שלי. בעצם הגילוי המאוחר שלי עזר לפער שפתי ושמיעתי להתפתח, וזה דבר זה הדבר שהשפיע עליי בשנים היותר צעירות שלי, שכאילו ילדים יודעים מילים ויודעים לדבר ויודעים זה, ואני כאילו רק הרגע נולדתי מהבחינה הזאת, ורק הרגע אני לומדת את זה, ואני צריכה להשלים פערים כמה שיותר מהר, ובאמת בזכות שזה שאימא שלי דחפה אותי גם לגן מיכה וגם לקלינאיות תקשורת וגם המורת שילוב, ובאמת בזכות כל האנשים האלה, הגעתי למצב שהפער השפתי שלי הרבה הרבה פחות מורגש, כמעט לא קיים אפילו, באמת, כמעט לא קיים. ובאמת אני רוצה להגיד המון תודה. וזה גם חשוב לי להגיד, כל בן אדם שצריך שיקום שמיעתי באיזשהו שעה בחיים שלו, גם אם זה מבגרות, מזה שהוא מזדקן ומתבגר, שיקום שמיעה זה דבר מאוד מאוד חשוב, גם קוגניטיבית. יש על זה מחקרים, מוזמנים לבדוק. זה דבר מאוד חשוב גם מבחינה החברתית והסושיאלית, וגם מבחינה של הביטחון האישי, של אני יכול להיות חלק מהיום-יום, שהעולם שאני מכיר, ולא להתחיל לעבור לעולם של החרשים, או של הלקויי שמיעה, כאילו, יש חבר'ה שמעדיפים להיות פה, ויש חבר'ה שמעדיפים להיות פה, וזה לגמרי בסדר. וזה גם מקובל, ואני מכירה חבר'ה גם מפה וגם מפה, שהם פשוט בלי שטל, הם חרשים, הם מדברים שפת סימנים, יש להם את המקומות שלהם, הם גדלים ומתפתחים, וזה הדרך חיים שלהם. ויש חבר'ה כמוני, שהשתלבו תוך כדי החיים במסגרות רגילות, מה שיקרה מסגרות שמות. ועם כל הקשיים וכל ההתמודדויות שהיה צריך, המשיכו בעולם הזה ולא בחרו ללכת לעולם של החשים. אני רוצה להגיד ויתרו, זה ממש לא ויתרו, זה פשוט כל אחד והבחירה שלו. אז אחרי השנים שהייתי בחטיבת ביניים, בחטיבת ביניים גם הכרתי חבר'ה, אנשים אחרים לגמרי, לא הלכתי לאותו בית ספר שכל היסודי שלי הלך אליו. הכרתי אנשים חדשים, מחנכת מדהימה, שתמכו בי בתהליך של הבנת שמיעה. והגעתי לכיתה ט', ואני, בתור מישהי עם מוטציה בגן שגורמת לפגיעה בשמיעה, והפגיעה בשמיעה מן הסתם, לא מן הסתם, היא פשוט הידרדרה עם השנים, והגעתי לשלב בגיל 14 בכיתה ט', שבו בעצם הייתי צריכה לעשות ניתוח, ניתוח שתל שבלול, ושמה, למה הגעתי בכלל לסיפור הזה? למה שתל שבלול? מה זה שתל שבלול? שתל שבלול זה שתל, זה בעצם שיש מעבד חיצוני ומעבד פנימי. המעבד הפנימי זה סוג של מגנטים אלקטרודות שנכנס ומחליף את האוזן הפנימית. מי שמעוניין יכול לחפש בגוגל איך עובד שתל קוכליארי. יש סרטון של חברת Advanced Bionics. סרטון קצר וקולע ופשוט וברור, באמת. דקה שתיים הוא נראה לי האורך זמן שלו. ובאמת משהו מאוד מאוד מגניב. הוא בעצם מחליף את כל המערך השמיעתי, הטבעי, ובעצם מבחוץ, דרך מכשיר חשמלי, ישר מעביר למוח, ושם המוח צריך לפרש את זה. אז בעצם אני, כל החיים שלי, עד כיתה ט', אני הייתי מכשיר השמיעה, ועם המכשיר השמיעה, עם הזמן, אחד המכשיר השמיעה לא עזר לי כבר. הוא הגיע לסף שמיעה, אם היו מגבירים לי מדי, לא הייתי מצליחה, כאילו, היה לי כואב ולא הייתי מצליחה לשמוע, אבל היה לי מאוד קשה להבין, גם בווליום שהיה לי סבבה, היה לי מאוד קשה להבין שיחות, וזה דבר שמאוד מאוד השפיע לי על החיים שלי באותו שלב. אני בן אדם שמאוד שואף לעצמאות, אני עצמאית באופי שלי, אני לא אוהבת שכל מיני להיות תלויה באנשים אחרים, ואני אוהבת שדברים, אני שולטת עליהם, אני אחראית עליהם, שהם בידיים שלי. ואז כשאני מגיעה לשלב שבו אני, חברה מתקשרת אליי, או חברה שלחת לי הקלטה קולית, ואני צריכה להגיד לאמא שלי, אמא, מה היא אומרת לי? זה פגיעה מאוד קשה, מבחינה רגשית, ומאוד משפיעה על החיים, והגענו לנקודה שבה הבנו שהמחשב שמיעה באמת לא יכול לעזור. וזה גם מגיע לשיחות בכיתה ובבית ספר, שבהן אני פשוט הרבה יותר קשה לי להבין מה אומרים, ואני פשוט שומעת המון רעשים מבולגנים, והכל פשוט רעש אחד גדול, ולא, זה מדבר, זה צוחק, וזה, אני פשוט שומעת רעש, אוסף של רעשים, לא ברור בכלל, ו... הייתי הרבה פעמים פשוט מוותרת על אינטראקציות חברתיות בגלל זה. וזה מאוד השפיע. ואז הבינו בעצם שאני צריכה לעשות ניתוח שתל. עשיתי את הניתוח. אחרי הניתוח צריך בעצם לשקם את השמיעה מחדש, כי המוח צריך ללמוד לשמוע מחדש. שמיעה שהיא שונה, שמיעה שהיא אותות חשמליים שונים ממה שהאוזן הטבעית בעצם עושה. ואז עשיתי את השיקום, וממש במפגשים הראשונים התפרצה מחלת הקורונה. ואז כולם היו מסכות, זה היה התקופה הכי קשה לכל הכבדי שמיעה וכל החרשים, שבהם לא היה אפשר לקרוא שפתיים, כמו שאנחנו רגילים, לא היה אפשר לראות את התווי פנים כמו שצריך, וזה מאוד פגע לא רק בי, אלא בהרבה. ולעשות שיקום שמיעה בתקופת הקורונה גרם לי להמון תסכול, האמת. אני זוכרת שהיו פעמים שאני יושבת מול הקלינאי תקשורת שעושה לי את השיקום, היא יושבת עם מסכה, אני מסכה, ואני פשוט לא מבינה שום דבר. וזה רעשים מאוד מאוד בסיסיים, זה מילים מאוד בסיסיות כמו סיר, שב, קיצה. מילים מאוד מאוד בסיסיות, את פשוט בתור ילדה בת 14 פתאום לא מבינה, ואת לא מבינה מה רוצים ממך ומהחיים שלך, זה דבר שמאוד תסכל. ותקופת הקורונה הייתה מאוד קשה, מהבחינה הזאת. היה פטנט כזה שלא ממש משומש, מסכות שהן בעצם, בעצם איזשהו פלסטיק כזה, שקוף, בשביל שיהיה אפשר לקרוא את התווי פנים ואת השפתיים. לא, בזה יותר מידע שימוש, גם בבית ספר ניסו לעשות עם זה משהו, זה לא ממש עבד, וסלחתי איכשהו לשרוד את התקופה הזאת. אחרי זה, אחרי שעברה את תקופת הקורונה, אני כבר עברתי סוג של אתגר כזה בשבילי, לשמוע ולהבין אנשים מדברים מבלי שאני מצליחה לקרוא את השפתיים שלהם, ומבלי שאני מצליחה להבין ישירות מה הם אומרים, כאילו, עם הכלי עזר שקריאת שפתיים. וזה נתן לי איזשהו בוסט כזה לתהליך שהשמיעה ושהבנת דיבור. אחר כך הגעתי לתיכון, והיה לי את החברות שלי וזה, וכאילו הכל טוב, הכל יפה. סיימתי כיתה י' ב', ברוך השם בהסתיינות. הלקות שמיעה שלי, עם כמה שהשפיעה, זיכתה אותי גם בקצת התאמות שהייתי מאוד צריכה אותן. כן, אני יכולה להגיד שיש התאמה של שגיאות כתיב. ברוך השם, אני יודעת... כל הכבוד לי, אני מצליחה לכתוב כמו שצריך. אבל, אתם כנראה גם אולי שמים לב לזה בתוכניות, הדיבור שלי, ההגייה, טיפה מושפעת, וכאילו לפעמים אני מבלבלת בין סמך לצדיק, וכל מיני כאלה, שזה באמת דברים שאני מה לעשות, זה פער שפתי, ואני חיה עם זה, ואנשים חיים עם זה. ולא כל בן אדם הוא משלם, וזה מה שיש, וזה גם בסדר. וחשוב לי להגיד שנייה, אני הגעתי לשלב בחיים שאני יותר קובעת לעצמי את המסגרות. אני כרגע בתהליך התנדבות לצבא. אני לא מחויבת בגיוס מן הסתם, כי בגלל הניתוח אחר, זה ניתוח בגולגולת, ניתוח של השתל. אז אני יותר מצליחה לבחור לעצמי את המסגרות. אני כן בתהליך להתנדבות בצבא, מאוד חשוב לתרום למדינה, בביטחון שלה. אני רוצה דקה לדבר על, על כל מיני נקודות חשובות על הלקות שמיעה. בעצם, אם אתם מכירים בן אדם לקוי שמיעה, קודם כל, תשאלו אותו... מה הטון דיבור שנוח לו. יש אנשים שצריכים טון דיבור קצת יותר חזק, יש אנשים שצריכים הטון דיבור הרגיל, זה סבבה להם. ולרוב, לקויי שמיעה יעדיפו טון דיבור שהוא ברור, קול רם וברור. לא צריך לצוק, וכל הדיבורים שהם כזה מאוד מבולגנים, או עם חוסר טונציה, הם מאוד מאוד מקשים. לפחות עליי בפן האישי, אני הכרתי מישהו בלי טונסיה, שכל המשפטים שלו נשמעים כמו קו אחד, ווואלה, היה לי ממש ממש קשה להבין אותו, לא הצלחתי להבין שום מילה ממה שהוא אמר, ובסופו של דבר הדברים האלה גם פוגעים באינטראקציות החברתיות, באינטראקציות הקבוצתיות, הבין-אישיות. תשימו לב לחבר'ה, אם אתם מכירים יש לו קושמיה, תשימו לב אליו. אל תיתנו לו להיוולע בתוך הרעשי רקע. אל תיתנו לו ליפול להיות בשקט הזה. שזה נגיד משהו שאותה ילדה ביסודי, שכל הזמן אמרה לי, לא משנה, לאט לאט פשוט נהיה לי הרגל כזה עם השנים, שאני פשוט אומר, וכזה כאילו נטו, כי אני לא מצליחה להבין בפעם הראשונה, ווואלה, זה פוגע, זה כאילו, בן אדם, אני יכולה להגיד אפילו באינטראקציה שלי פה עם חניכים, נאוריי, כמה פעמים אני אומרת לך, מה? כזה, הרבה פעמים. וזה משהו ש... זה קושי. זה קושי שאני מתמודדת איתו ביום יום. וברוך השם, נוראי מצליח לסבול את זה כמו שצריך. אין על נוראי. עוד מעט אנחנו נשמע קצת על הסיפור שלו. יש עוד נקודות שחשוב לי להגיד. תשימו לב שלקויי שמיעה או חירשים יכולים לקרוא את השפתיים שלכם. תשימו לב שאם אתם מראים להם סרטון או משהו, שיהיה כתוביות. אני אישית מאוד קשה לי להבין סרטונים בלי כתוביות, ואני כזה פשוט מסתכלת. ואם הסאונד לא ברור, אז גם השמיעה שלי לא תהיה, ההבנה שלי לא תהיה ברורה. וזהו. נקודות מאוד מאוד חשובות. אני רוצה שנשמע קצת שיר קצר, ואנחנו נדבר קצת עם נאוריי.
I still remember 3rd of December, me in your sweater. You said it looked better on me than it did you. Only if you knew how much I liked you. But I watch your eyes as she walks by. What a sight for sore eyes. Her holding your hand, put your arm round her shoulder. Now I'm getting colder, but how could I hate her? She's such an angel, but then again, kinda wish she were dead as she walks by. What a sight for sore eyes, bright.
ברוכים השבים, ברוך הבא נאוריי.
שלום.
אנחנו עושים כרגע מעבר חד מהנושא שלי. אני רוצה לדבר קצת עם נאוריי. נאוריי, אתה חניך מאוד מעניין.
תודה.
בוא נתחיל קציפה, למה בעצם הגעת לפנימיה?
באתי כי הבית ספר המליצי לבוא לפה.
לפה ספציפית?
לא, הוא המליץ לי כאילו פנימיה, כפר נוער. וגם בלי קשר לך שבאתי לפה, כשפתחנו גוגל, כתבנו פנימיות בארץ, ודווקא הפנימיה הזאת הייתה בין הראשונות. ושכתבנו פנימיות במרכז, זאת הייתה הראשונה.
אז אמרת שזה היה בין הפנימיות הראשונות שקפצו לך. אתה בדקת עוד פנימיות?
כן, בדקתי שתי פנימיות שבכלל לא אהבתי. אפילו ישנתי בהם שם כמה ימים. אלומים בכפר סבא ובכפר הירוק.
ובעצם למה דווקא הדסה נעורים?
כי היה כאילו מישהו שסיים כאילו, שנה שעברה י' ב' בשם אלירן, שהוא למד עם אותה מורה שאני למדתי, והיא קישרה בינינו.
וואלה. אתה מרוצה מהבחירה?
כן.
אז אתה בעצם גם גר בפנימיה, נכון? אתה מרגיש שזה נותן לך איזשהו אקסטרה כזה, שאתה יכול יותר להתחבר לצוות, יותר לגלות מקומות בכפר?
כן, כן.
אתה שמח מזה שאתה יכול יותר להתחבר לצוות?
באיזשהו מקום כן. באיזשהו מקום גם צריך גבול, כאילו.
כן.
לא יכול להפוך לחבר שלהם.
בדיוק. צריך דיסטנס מסוים. מה הדבר שאתה הכי אוהב בפנימיה?
וואלה, היו שתי מקומות, אבל דווקא חדר כושר.
חדר כושר.
על איזשהו מקום אני גם אוהב את הים בפנימיה, אבל עדיין חדר כושר קודם.
אם הפנימיה לא הייתה ממוקמת על ים, זה היה משפיע בבחירה שלך?
לא, כי גם יש פה ים ונדן בוחר חדר כושר.
מי שלא יודע, נורא ממש אוהב כושר. הוא בונה עצמו אימונים מפלסטיים ואני גאה בו. כל הכבוד נורא. מה הדבר שהכי קשה לך בפנימיה, בחיי פנימיה?
תורנויות.
תורנויות חדר אוכל?
כן.
וואלה? מעניין. ושהספת, למי היית ממליץ להגיע להדסה נעורים מתוך החוויה האישית שלך? כאילו, לא איזשהו בן אדם ספציפי, אלא איזה סוג של אנשים היית אומר להם, תלכו לפנימיה.
וואלה, דווקא אנשים שרוצים להתקדם, בכל המובנים, להתקדם בחיים, לרפא פצעים נפשיים אולי, לשנות את חיי היום-יום.
אתה בעצם כאילו מתחבר בעצם לזה שהפנימיה נותנת לך כל הזמן משהו לעשות לאורך היום?
כן. גם נגיד, לפני שהייתי פה, הייתי מוטה סדרות בטלפון, רואה סדרות בטלפון. היום למי יש זמן?
זה טוב. להיות כל מן בטלפון זה לא טוב. והשנה זה השנה הראשונה שלך, נכון? איך היית מסכם את זה?
שנה דווקא שהפתיע אותי, לא חשבתי שאני אעבור כאילו שינוי כזה בשנה הזאת.
שינוי פנימי איתי?
פנימי חיצוני דווקא גם.
וואי, אז יש לך עוד הרבה לאן לגדול ולהתפתח, אני בטוחה.
כן, כן.
אני רוצה להגיד לך תודה רבה על הרעיון הקצר שלנו. אנחנו נשמע שיר אחרון ואיתו נסיים. תודה רבה לכל המאזינים. לילה טוב.
אני אמצע תקווה קטנה באפלה שבחיי לו רק יכולתי אז אולי לשים את כל הכעסים את כל הפחד השקרים שבחיי תמיד יהיה אותו אדם המחפש כמו כולם להיות עוד משהו בעולם המנוכר והפוגע זה שרואה זה ששומע המציאות האגומה כמו אהבה שנעלמה אז אני בורח ונוסע
מאזינים לרדיו על הגל כפר הנוער הדס הנעורים
אני צורח מהיורה